ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כמו שאמרנו, אנחנו באמצע לימוד דרכי ההנהגה בענייני העולם הזה. עוד צריך לדעת שהנה השגחה עליונה בכל פרט מהפרטים שיחת על כל הנקשר בו מן הקודמים ומן המאוחרים. כלומר שכל פרט מושגח לא רק מצידו עצמו, אלא מצד כל מי שקדמו לו וכל מי שיתחרו אחריו.
כל פרטים זה בני אדם?
כן. וסוף דבר, משגחת בהשגחת כל פרט על כל הכלל כולו, מצד כל מה שמתייחסים כל החלקים עם כל חלק לבניינו של הכלל. כלומר, אין לנו הרי בעצם תוכנית יחידנית כאן בעולם, הרי כולנו חלק מתוכנית עולמית שלמה, אז ממילא לא ייתכן שישגיחו עלינו בלי להתייחס לכל המבנה כולו, עד כמה שאנחנו, עד כמה שאותו החלק שלנו שייך למבנה הכללי.
כמו הצדיק, שאם הוא צדיק אבל רוב האנשים הם רשעים אז לא ירד גשם, אולי אותו עניין?
אז זה כבר אולי, זה כבר סוג אחר. אני שומע מה שאתה אומר, לכאורה זה סוג אחר. זה כלול במה שכתוב, ודאי כלול. אין ספק. רק אני חושב שפה הוא בא להגיד דברים עוד יותר עמוקים.
מה זה אומר בעצם?
בקיצור, אתה צודק ודאי שכל מה שיש לי יחס עם זולתי שייך למערכת הזאת. נראה כמה השלכות יש לזה. כלומר, כמה דברים נקבעים לי מסיבת מי שקדמו לי, וכמה דברים נקבעים לי מסיבת מי שיבואו אחריי.
מה זה קודמים לו הכוונה?
כל מי שנולד מאז אדם הראשון.
לא דווקא כאילו מה...
לאו דווקא.
אב ובן.
גם, זה עוד יותר. וממה שיושקף בדינו של איש מהאישים, ומדרגתו ומצבו במה שקדמו לו. כלומר, עד כמה מדרגתו ומצבו היה תוצאה ממי שקדמו לו, דהיינו האבות, ובמה שהתאחרו לו, דהיינו הבנים. ומה שאימו, דהיינו בני הדור, או בני העיר, או בני החברה. ואחר כל ההשקפות האלה, ייגזר עליו החלק בעבודה, ובניסיון שזכרנו למעלה. ויותן לו המסע להבוד לפניו יתברך. כלומר, כאן הוא רומז לנו שחוץ מהסיבה הראשונה שראינו בתחילת הפרק, שכל אחד מאיתנו מקבל תפקיד מיוחד מצד הנהגת הייחוד, גם התפקיד שלו, יש לו עוד סיבה, התפקיד הייחודי שהוא מקבל, זה גם מסיבת המוקדם והמאוחר, מה שראינו כאן באות הזאת. בואו נדלג רק את הסוגריים העגולות לעת עתה, אחר כך אנחנו נחזור אליו. וזה, נתן לנו דוגמה של המושג שנקרא זכות אבות. וזה, כי הנה, אם יזכה אדם שתיפסק לו גדולה ואושר, הנה בניו יוולדו עשירים. ואם לא יתחדש עליהם עניין, כלומר אם לא תהיה סיבה למנוע מהם את האושר, יהיו עשירים ובעלי גדולה. וכן להפך. גם להפך יש השלכה למצב העולם הזה בין הורים לילדים. שאדם שאיבד את ממונו, גם אם זה בסיבת מעשיו, כל עוד שהבנים לא יעשו שינוי, עדיין מצב האבות יושלח לבנים. נמצא שלא הגיע עושר ההוא לאותם הבנים, אלא מצד היותם בני אותם האבות. ואולם, אמיתת העניין כך, שאדם זוכה לבניו בחמישה דברים שמנו חכמינו זיכרונם לברכה, הכוונה במשנה בעדויות. וכבר אפשר... שיוולד אדם בטובה מצד היות אביו כבר מוחזק בה, ואפשר גם כן שמצד זכות אביו תגיע לו טובה בזמן מן הזמנים. זה יכול להיות שתי סיבות הוא מחלק את זה, או שאביו מוחזק בה ובאופן טבעי הדברים עוברים לילדים כי ברא קרא דאבוה, או כי זכות עבודה אבותיו עמדה לו, מה שנקרא בחז"ל זכות אבות, הועילה לו שבדור יותר מאוחר, בזמן יותר מאוחר, הוא יקבל את העושר בזכות אבותיו.
אבל הוא לא עשה, אבל לכאורה אין פה דין בצורה...
נכון, כי תנאי העולם הזה הם לא קשורים עוד מעט נראה לענייני הנצח. זה לא שייך לנמה דקיסופה. זה שייך לכללי הנהגת העולם הזה. הנהגת העולם הזה מונהגת באופן שיש המשכיות להשפעה טובה, ויש גם המשכיות חלילה למניעת השפעה. יש כאן מערכת נמשכת, ואי אפשר להתחיל חשבון חדש לכל מי שמגיע פה למציאות. יש בעולם סדר ממשיך, ויש השפעה מהקודמים אל המאוחרים.
אבל זה, מה זה שאומרים אם בן אדם באים עליו איסורים?
נו.
אז תלה בזה, תלה בזה.
אנחנו לומדים עכשיו, עוד סיבה. אתה שואל למה חז"ל לא הביאו את זה בחשבון.
לא, כאילו זה משמע שמה שזה כל אדם צריך בחשבון של עצמו.
לדוגמה, אם נשאלת שאלה, למה גמרא לא הביאה בחשבון שאולי העוני שמגיע לאדם זה בגלל אבותיו, שלא הקפידו מנטילת ידיים? התשובה היא, כוודאי שאם הוא היה ודאי משנה את דרכיו, אז הגזרה לא הייתה ממשיכה עליו. ומצד אחר, אפשר שתיפסק הצלה או טובה לו על זרע שעתיד לצאת ממנו, וכן מצד מקומו, חברתו, אפשר שתיפסק עליו טובה או רעה, מטובות עולם הזה ורעותיו.
רב, לא הבנתי את ה... כאילו, אם זה תלוי באדם, אז למה זה משנה מה העולם שלנו?
כי זה הנהגה, סוג הנהגה של הנהגת העולם הזה בלבד. שאם אביו של אדם היה עשיר, יימשך לו העושר באופן טבעי, אלא אם כן הוא עשה מעשים כל כך גרועים שיאבד את עושרו.
זאת אומרת, כאילו שתי אנשים שעשו אותו מעשים, יכול שהוא יהיה עשיר והוא יהיה עני בגלל העבוד.
כן. יש כזה מושג שנקרא זכות אבות. ופה מאוד מאוד חשוב להבדיל ולהגדיר. יש לנו ברית אבות, זה מה שהקדוש ברוך הוא קראת עם אבותינו. המושג זכות אבות זה מושג, מה שלמדנו כאן, שטובה שנגזרת על אבות ממשיכה לבנים. ולכן הגמרא דנה עם זכות אבות תמה או לא תמה. זכות יכולה להסתיים. ברית לא יכולה להתבטל, אבל זכות יכולה להסתיים. לדוגמה, רואים בגמרא אותו שאיפה חז"ל מתבטאים בביטוי הזה. כתוב בירושלמי, בירושלמי במסכת ברכות, בסיפור הידוע עם רבן גמליאל ורבי יהושע, שרצו להעביר את רבן גמליאל מנציאות בגלל שהוא ביזה את רבי יהושע, אז שקלו החכמים את מי ימנו במקומו, אומרת הגמרא מספרת. חשבו, אולי את רבי עקיבא, אין לו זכות אבות. הבן גרים אמרו, בסוף נמנו וגמרו את רבי אלעזר בן עזריה. למה? שיש לו גם, הוא הדור עשירי לעזרה, וגם שהוא עשיר, וגם, אז הוא פחות, יש לו יותר כלים לעמוד בתפקיד הזה. אז כתוב בירושלמי תוספת, בחר רבי עקיבא ואמר, אשרי מי שזיקו לו אבותיו, אשרי מי שיש לו יצד להתעלות בה. אתם שומעים? אשרי מי שזיקו לו אבותיו. מי שיש לו זכות אבות, אז אשריו. למה? יש לו יתד להתעלות בה. מה זה נקרא יתד להתעלות בה? האם לעולם הבא יהיה לו זכות יתרה? אדם שהוא בן גרים או אדם שהוא מיוחס בנו של משה רבינו, זה לא ישליך שום דבר. אבל בעולם הזה יהיה לו יתד להתעלות. יהיה לו שטח עבודה יותר מעובד. יהיה לו יותר קל. וזכות אבותיו עומדת לו. האבות יכולים להמשיך להכין קרקע תשתית לילדים להקל עליהם את הדרך. הקדוש ברוך הוא לא ביקש שכל אחד מאיתנו יתחיל מאפס. אדרבה, זה דבר טוב שאבא מחנך את בניו, מדריך אותם בדרך הישרה, ואז נקודת הפתיחה שלהם יותר 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 קלה. זה חלק מזכות אבות שעוברת לילדים.
אבל בדין זה ביחסיות.
בדין, זה מה שהרבך לא יודעת, נחזור לסוגריים, שהוא יגיד לנו שזה לא קשור בכלל לענייני הנצח. עולם הבא לא נמדד בנושא של זכות אבות, רק כלפי העולם הזה. עכשיו, עוד הערה אחת קטנה, שפה לפעמים אנחנו אולי מתבלבלים, נגיד, יש איזה מושג של מה זה נקרא זכות אבות, זה לא קשור למושג ייחוס. מה שלקחו את רבי אלעזר בן עזריה, שהוא עשירי לעזרא הסופר, לא לקחו את זה בגלל, לקחו אותו בגלל שהוא מיוחס יותר. מיוחס זה, זה, זה מושג אחר לגמרי, אדם מיוחס. מיוחס בלשון חז"ל, הכוונה היא שבאמת ומזרע כשר, שלא נפל במשפחתו פגם, לא עבד ולא גבעוני, זה נקרא מושג מיוחס. אז מי שמחפש ייחוס, הכוונה היא משפחות כשרות שבישראל, זה נקרא ייחוס. ויש בזה מעלה מסוימת, בהחלט, אבל כלפי המושג של, לא הכוונה היא שרוצים להתעלות בזכותם של האב, או שאדם רוצה מותר לו, שהוא רוצה אנשים, בנים לאנשים צדיקים, שיש להם יותר זכות אבות בעולם הזה. גם זו יכולה להיות אפשרות. אבל זה שני מושגים לגמרי שונים. מה שהגמרא במסכת קידושין בסוף מדברת על ייחוס, והכוונה היא אנשים שזרם כשר, ואילו המשפחות כשרות מיוחסות שבישראל, כאן הכשרות שבישראל, זה לא כבוד כזה להיות בן של קדושים, אלא הכוונה היא יותר משפחות, אפילו הגמרא אומרת, אם אנשים שותקים בשעת מריבה, יודעים לשתוק, סימן שזה סימן לזרע כשר. ומי שהגרמב"ם אומר ופוסק בהלכות אישות, שמי שרואה מידות רעות, חוששים לו ביותר שמא גבעוני הוא. עד כדי כך, זו שאלה של פסולי חיתון, אם רואים בישראל שנתערב עניין, רואים עניין של מידות רעות, חוששים שמא נתערב בהם פסולי חיתון. זה נושא בגדרי יחס. אבל מה שנוגע לזכות אבות זה עוד סוגיה. שכל מי שיש לו אבא צדיק, אז או סבא, או, אז יש לו תנאי שטח יותר תקינים. כן. חוק בהנהגה. שהקדוש ברוך הוא קשר את האבות עם הבנים לענייני הנהגת העולם הזה. שמה שהאדם קובע כאן בשטח מוחזקות במצב מסוים, אז הדבר ממשיך. וגם שזכות האבות גורמת גם לטובות בעולם הזה. חלק ממצב, חלק מסוגיה של שכר העולם הזה.
אולי זה...
זה רק לזכות או
גם לחובה?
גם
לחובה.
זה קצת לא פייר, גם לחובה.
מה זה?
קצת לא
פייר. אני מתכוון שזה לא פייר.
נכון של עולם הנצח זה לא משנה, אבל גם לעולם הזה עם אדם שמקורה גורר אוברדרפט מההורים, זה קצת בסדר.
אתה אומר, לגבי טובה זה בסדר.
לגבי טובה נותנים לך תיקח, אבל מרבוצים לך תיקח, זאת אומרת זה לא...
אתה צודק, טובה זה הדבר הכי טבעי להנהגה האלוקית. חיסרון זה לא דבר טבעי, את זה צריכים להבין, זה אתה צודק בהנחת יסוד הזו.
אולי זה לא עונש, זה כאילו... אם יש לך, אם יש, זה יוצר שיש לך פגם בך, אז אתה צריך להשלים את זה, לא עניין של עונש.
איזה פגם יש
לך? זה שהרואים שלך הביאו אותך למצב שאתה בחיסרון.
אבל לא בחיסרון, אתה בסדר גמור.
לא נכון. זה לא בטוח. זה לא מתמטיקה שאתה, כל אחד נולד באפס. אולי אם יש פגם בהורים, זה אומר שאותם פגמים יש גם בילדים. ואז זה עניין של השלמה, זה לא עניין של עונש.
אבל אני רק עוד תוספת אחת שנתון אחד לשאלה שלך. הגמרא הרי אומרת שרק רק במחזיקים בהוון אבותם. אם אדם שאביו גזרה עליו עניות מסיבה שהוא לא איסר את ממונו, שהוא לא נתן מאסר תבועה, אז לכן נניח, אני אומר את זה כדוגמה באלמה, והבן שלו מתקן את דרכיו, אז לא תהיה סיבה להנהגה הזאת להמשיך. מה אומרת כאן במחזיקים, איך הלשון של הגמרא, שהוא מחזיק במעשה אבותיו בידיו. רק אז משלם לבנים את אבון אבותיו. אז אם כן, גם לטוב וגם למוטב, מדובר באופן שהוא מוחזק בדבר. אבל אם יש שינוי, כמו שאם האבא היה עשיר והבן מזלזל בנטילת ידיים, אז הוא יפסיד את ממונו. לפי סדרי המשפט, כמובן, אלא אם כן השתלבו בזה נתונים נוספים, שלמדנו ועוד נלמד. לכאורה, ככה זה נראה מפורש, הוא אומר את זה מפורש. ואם לא יתחדש עליהם עניין, רק באופן שלא יתחדש עניין. אבל אם יתחדש עניין, זה כבר עניין, זה כבר מציאות אחרת. עכשיו נחזור לסוגריים העגולות, ואולם הנך רואה, כן?
נדבר פה גם על זרע שעתיד
לצאת ממנו.
אז מה פשוט שמישהו יכול שהוא יגיע, שהוא יהיה כבר צדיק בעולם הזה, ואז יהיה לו זכות שהבן שלו צדיק?
לא, אתה מתכוון לשורה האחרונה? הוא אומר, אפשר, ומצד אחר אפשר שתיפסק הצלה או טובה לו על זרע שעתיד לצאת ממנו. כלומר, נניח, אם בעוד בעשרה דורות אחד צאצא של אדם צריך להיות בתנאים מסוימים טובים, אז כבר צריכים להכין את השטח להוותיו לפני כן. הדברים צריכים...
או לשבת אפרים.
נניח...
לשבת אפרים של דרכת...
שם אמנם יכול להיות שזה רק היה שורש לעניין שיצא לפועל בהמשך. אבל כאן מדובר באדם שכבר הוא מתחיל להיות עשיר, כי נגזר על בנו להיות עשיר, אז זה כבר יתחיל מסיבה של הנהגה כבר מהאבא נניח. אז פשוט רק מכינים את השטח לקראת הגזרה העתידה.
למה שהבן יהיה עשיר?
גזירה עליונה. מצד הנהגת הייחוד. לא הכל חייב להיות מסיבת המעשים. בואו נשלים את הסוגריים. ואולם מנך רואה שזהו רק בעניין הדין של העולם הזה. והוא מה שאמרתי שיוגזר עליו החלק בעבודה, דהיינו באיזה מצב יימצא בעולם הזה. שכפי אותו המצב כך יהיה המסע שעליו. אך לעולם הבא אין אדם נידון אלא לפי מעשיו. כפי המצב שיהיה בו, והוא מה שאמר הנביא, בן לא יישא באבון האב. אין שום יחס בענייני הנצח בין אדם לאדם, אפילו לא בן והלאביו, חוץ מדבר אחד, פרה מזכה אבא. פרה מזכה אבא זה חוק אלוקי, שמה שהבן זוכה הוא מגדיל את שכרו של אביו לעולם הבא. למה? כי זה אומר הרמח"ל במסילת ישרים פרק ד', מפני שזה שיתף רחמים בדין. הקדוש ברוך הוא רוצה לפעול שכל ישראל יגיעו לעולם הבא, ולכן הוא הגדיל, הוא פעל בדרכי חסד לקבל את המעט כמרובה. וכיוון שלאבא באמת יש באמת איזשהו טריגר משפטי, שיש לו באמת חלק במעשיו של הבן, הרי למה הבן הגיע לאותו מקום שהגיע? מצד מה שאבא יש לו בזה חלק. אותו החלק הקטן נידון כאילו הכל שלו.
גם כל הצאצאים או רק הבן?
לכאורה הסברה אומרת שתמיד בני בנים הרי הם כבנים. ככה ההשפעה תמיד, החזל רואים עד, 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 עד דור שלישתיים, או עד נכד נקרא עדיין בנו של האדם. אחר כך זה כבר להרבה הלכות, גם בחושן משפט, הרבה הלכות, זה רק בני בנים הרי הם כבנים.
זה גם לחיוב או שזה רק מזכה?
רק מזכה.
לכאורה, אם אנחנו אומרים שהאב הוא הסיבה של הבן,
אז רק עד כמה שזה באמת באחריותו. ראו גידולים שגידלתם. אבל בזכות זה הרבה מעבר. זה מקבל את המעט כמרובה. בצד הלא טוב זה עניין של אחריות. אבל אם...
זה גם חיסרון, זה לא השפעה.
מה זה?
אני אומר, משהו רע, זה חיסרון, זה לא השפעה. כאילו, השפעה יש לה גלגולים כאילו של השפעה, של... של שרשרת, שאני משליך את זה על אבא שלי. משהו רע, זה חיסרון פשוט.
אז מה אתה מתכוון, זה חיסרון? אז הוא שואל למה...
שכשלי יש חיסרון, זה לא אמור כביכול להשפיע על אף אחד.
כן, אבל אם לאבא, אם לאבא היה סיבה בחיסרון הזה...
לא, בסדר.
אז עמידת המשפט תמיד טובה. אבל לגבי הטוב, זה הרבה מעבר לסיבה ומסובב.
ולמה זה הרחמים המעט שווה למרובה?
כלומר, לקבל את המעט כמרובה. למה? כי אחרת עם ישראל לא יוכל להתקן כולו. הקדוש ברוך הוא קשר, נראה בהמשך עוד הרבה דרכי חסד, להרבות ההצלה. להגדיל את האפשרות שכולם יזכו לעולם הבא. אפילו מי שאין לו חלק, יהיה לו כל מיני קשרים. אז חלק גדול מעם ישראל יזכה בזכות הבנים. וחלק נוסף יזכה עוד מעט, נראה על ידי הערבות ההדדית של ישראל ערבים זה לזה.
אבל זה בעצם זכות אבות, זה פשוט תנאים יותר טובים לבנים?
בדיוק. זה רק המושג הזה בלבד.
אבל זה כן משפיע על...
אם יש לך תנאים טובים, זה משפיע.
זהו.
כן.
וברית אבות זה עניין של הנצח?
כן. דברים שבלתי משתנים, שנקשרו בזכות אבותינו. יש מדרש מאוד מאוד מעניין, שהמדרש, אולי פעם אמרתי לכם אותו, נמצא בשמות רבה, אני לא זוכר כעת באיזה פרק, הסיפור הידוע של רבי יוסי בן חלפתא, תלמיד של רבי יהודה הנשיא, מובא בגמרא בתענית בסגנון אחד, ובמדרש רות רבה בסגנון אחר, וכמה מקומות בחזל בכמה סגנונות, אז אחד הסגנונות נמצא בשמות רבה, ושם כתוב הסיפור הוא כך, שרבי יוסי בן חלפתא היה צריך לקנות צרוכי יום טוב, והוא היה אני מאוד מאוד מרוד, לא היה לו כסף, ואז הוא, יש בזה כמה סגנונות, על כל פנים, לענייננו אנו, לא, בהזדמנות אחרת נדבר על הסוגיה של התפילה, שיש שם בסיפור הזה, והסוגיה של כמה סוגיות שיש שם ללמוד עוד הרבה, הרבה הבנות חשובות. מה שנוגע לנו, הוא ירדה, אחרי שהוא התפלל, ירדה לו אבן טובה מן השמיים, או רגל זהב, כמה גם, וגם בזה סגנונות, והוא בא וקנה צורכי יום טוב. אז אשתו הגיעה הביתה ואומרת לו, מאיפה יש לך את כל זה? אז הוא סיפר לה את הסיפור, את המעשה. היא אמרה לו, אני לא מוכנה ליטום מזה כלום. מה אני צריכה שאתה קיבלת בעולם הזה על חשבון הנצח? אז פה אני כוונתי להגיד שיש לחקור, מה פתאום אדם מתפלל, מה פתאום על חשבון הנצח? אז זה צריך ליישב עם כמה דברים ייחודיים שחזל מדקדקים שם. בכל פנים, הוא הלך לרבי יהודה הנשיא, הרב שלו. אז רבי יהודה הנשיא דבטא כך, הוא אמר לה, לך הביתה תגיד אשתך, מה שחסר לכם אני משלים. טוב, הוא בא הביתה, אומר את זה לאשתו, היא אומרת לו, בוא ואלך אצל מישהי לימדך תורה. היא לא מוכנה לקבל, לא כמו אמרנו שאנחנו מקבלים ככה כל מיני הבטחות של אנשים, מקבלים ככה חופשי חופשי, זה מבטיח עולם הבא, זה מבטיח למשוך אותו מהעולם הבא, מה זה, הפקר אתם חושבים, זה סיפור, זה משחק ילדים פה, הבטחות של בני אנוש, בוא, אני רוצה ללכת אצל מי שלימדך תורה, אז היא אומרת לרבי יהודה הנשיא, איך הרב מבטיח כאילו דברים, כתוב הרי כי הולך אדם לבית עולמו, שכל צדיק לא יכול לראות בכלל את המדור שלו, זה כל אחד יש לו את הדרגה הייחודית שלו, שמה שהוא קנה, אז איך אתה מבטיח? חזר והודה לדבריה. פלא פלאים, האב והאמינה של רבי יהודה הנשיא, פעם היה לי בזה פירוש, עכשיו אני לא נזכר כעת, אולי אתם תעלו רעיונות, אבל בכל אופן, אבל כאן רואים, חזל אומרים לנו את הדברים מאוד ברורים. לא רק שאין יחס בין אדם לאדם לעולם הבא, אין גם אפילו אבא ובן, כל וחומר, אף אחד לא יכול לשנות, אלא אם כן, בתנאים מסוימים שנראה באות הבאה. באות הבאה, וגם זה לא יהיה שאדם יכול להבטיח, אלא יש איזושהי אפשרות, נראה, שמכוח הערבות ההדדית, אדם לפעמים יכול לפעול פעולה מסוימת, לזכות אדם שאין לו חלק לעולם הבא, ולהביא אותו לעולם הבא, בתנאים מאוד מסוימים. אבל זה לא הכוונה היא שאני יכול למכור משהו מן העולם הבא שלי, להעביר אותו למישהו, לקחת חסות על מישהו.
שזה סיפור.
איזה סיפור אתה מתכוון?
זה משהו ש... שמשהו שנותן את החלק שלו לעולם הבא, משהו כזה, פשוט
לא... לא בחזל.
לא?
יש בחזל שלילה לזה. הגמרא מסכת סוטה אומרת שקראו הלל ושבנה, היו שם שני אחים, אז הגמרא שם אומרת אומרת מפורש, שרצו לקנות את העולם הבא לאחר מעשה, אמרו אם ייתן איש את כל ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. מה שאפשרות היחידה זה רק אם אדם גורם למצווה, לחברו לעשות מצווה, דיינו זה נקרא יששכר וזבולון. אם אני תומך בשני ובגלל הכסף שלי אפשר לו לעסוק בתורה, אז יש לך חלק כחלק, אבל אם אדם בא אל השני ואומר לו תמכור לי עכשיו את העולם הבא שכבר קנית, זה דברים בטלים, כי העולם הבא זה שלמות, ושלמות לא עוברת מאדם שלם לאדם חסר, זה לא דבר שעומד בכלל להעתקה.
כן. ומה שבשמירת הלשון מדבר על מי שמדבר לשון הרע, זה
פלא פלאים.
עובר ה...
פלא פלאים. זה א', זה לא חזל, אני אומר את זה כהערה עניינית. אין חזל כזה, זה מובא בספר כמדומני, המקור של זה זה מובא בחובת הלבבות, וכמובן שזה היה אחד מהקדמונים, אבל הדבר נשאר תמוע, קשה מאוד להבין את זה.
תמוע?
תגיד אתה. אפשר להבין דברים כאלה.
אז מה עושים?
לא יודע. מה שכתוב, כתוב, מה?
חלק מרבותינו.
כתוב שאדם שמדבר לשון הרע, אז כאילו מקבל את הזכויות של ה... הזכויות של המדבר עוברות אל מי שדיברו עליו. זה דברים מאוד מאוד קשים. כלומר, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו נמצאים בחוקיות מוחלטת, ואי אפשר להגיד, אי אפשר ל... בענייני נצח אי אפשר לדבר על העתקות. זה לא... זה הכל בעצם. כל שלמות שלנו, אנחנו, עד כמה שאנחנו נשלמים, ככה אנחנו שלמים. אי אפשר לדבר על שלמות, דברים יחסיים, דיברנו בתחילת הספר, אפשר להעביר. אני יכול להעביר עכשיו מיליארד דולר, להעביר לכם, ואתם, אני אעשיר ואתם תהפכו להיות עשירים. זה דבר יחסי, כסף הוא דבר יחסי. אבל שלמות אלוקית זה דבר מוחלט, ודבר מוחלט, או שאתה שלם, או שאתה חסר. אבל
אפשר לומר משהו
מאוד קשור
בשמת הראשון.
כן.
מחיר, זאת אומרת, העונש שאתה תקבל, חסרון שאתה יצרת במציאות, היא בדיוק שוותך, כאילו לפי מה מגדירים, כמה חטאת, לפי כמה נזק נגרם לאותו אדם. אז באותו צער שנגרם לאדם, אצלו, זה הופך לשכר, ואצלך זה הופך לעונש. מה שנחסר אצלך,
השכר שלו
לא עבר פיזית, זה פשוט מה שנחסר אצלך.
טוב, אז אם כן לא צריך לומר את זה. הרי איסורים... הם מזכחים את האדם איך שלא יהיה, ואם אדם יתנדב לגרום לשני איסורים, אז ברור שהוא יענש והשני יתמרק. אז זה סוגיה של איסורים. עכשיו הוא על עונשו כמובן לפי גודל הנזק שהוא עושה, ואז ברור שהעונש באמת גודל העוון מתגדל.
אז יכול להיות שהחפץ חיים מסביר את זה ככה כדי להראות את התמונות של העניין.
הוא מביא מקור, נדמה לי שהוא מביא, אבל אני רק שם את הדברים בפרופורציה כדי שאנחנו לא נתבלבל. אז מאמר חז"ל אנחנו חייבים לשבור את הראש. דבר שלא מפורש בחז"ל, אנחנו צריכים לקחת את זה עדיין בכל אופן ברמה אחרת. צריכים לעשות לנו היררכיה בחיים, כל דבר, בפרט סיפורים ששומעים סיפורים, בכלל בכלל, זה בכלל בכלל לא עולה בשם. סיפורים זה לא מקור, סיפורים רובם התאבדו במשך הזמן, רק מקור חזלי, על זה צריכים לבנות את החיים. סיפורים, מה יש לנו עם סיפור? איך אפשר, מי יכול לערוב שהסיפור אמיתי, ואיך הוא עבר, ואיך הוא נמסר, כל כך הרבה. אנחנו עם מדויק, אצלנו התורה עברה על פי חוקיות של מסורת תורה שבעל פה, שסיכה אי אפשר לגעת בה. אם חס ושלום ניתן חשיבות לסיפורים עממיים, ניתן לזה חשיבות כמו חלילה דברי תורה, אז אנחנו הרסנו את כל המבנה שלנו.
זה חובת הלבבות וחץ חיים.
בסדר, בסדר. אני לא אמרתי, אבל זה לדעת. לכל דבר להגיד מה מקורו. לדוגמה, אפילו רמב"ן על התורה. זה רמב"ן על התורה, אבל זה לא חז"ל. רמב"ן על התורה, אפשר שעוד יבוא חכם וידון איתו. חז"ל זה חז"ל.
עד איפה זה חז"ל?
חתימת התלמוד, ואז אומר הרמב"ם, יחד עם זה נחתמו כל מדרשי חז"ל. כל המדרשים שחתמו האמוראים קיבלו תוקף אלוקי. וגם בכלל זה הזוהר ותיקוני הזוהר, שהם אפילו שאומנם ברור שהם נחתמו בזמן האמוראים, אפילו שהם נעלמו מאיתנו ושבו אלינו, אבל יש לנו הוכחות מוחלטות שבזמן האמוראים החזיקו בהם וחתמו עליהם את החותם אותם האמית.
מדרשי גאונים זה לא.
תראה, אי אפשר. יש לנו הרבה הרבה היום מוצאים הרבה כתבי ידות, כל מיני, אז אי אפשר להתעלם. אם זה מדרש, מדרש הגדול שהיה, שבגניזה, הגניזה בתימן מצאו, או גניזה הקהירית מצאו, יש לזה ודאי הרבה סימנים מובהקים שזה דברים, אבל יש דברים שהם אפשר להגיד בביטחון. הרמב"ן לדוגמה מביא הרבה דברים, אומר, ואם אם נקבל את ספר הישר, הוא לא מקבל את זה באופן ודאי.
יש לו להסתמך על הרמב"ן?
לא, לא יש לו להסתמך, אבל הוא עצמו לא מתיימר שתסתמך עליו יותר ממה שמסתמך. הוא אומר, אני חכם מחכמי ישראל שקיבלתי רשות לפרש, להגיד אפשרות לפרש את המקרא. לא באתי להגיד שאני המילה האחרונה, מכוח איזה סמכות.
יש לך לא כל.
מה? כן, ככה.
גאונים זה חייה, גאונים.
נכון. אז באמת הרמב״ם אומר שהגאונים, חין הרמב״ם בהקדמת יחד החזקה אומר שלגאונים אין את הסמכות של התלמוד. הוא אומר כיוון שהתלמוד נחתם על ידי בית דין של כל ישראל, אז היה בזה דיון של כל רוב חכמי ישראל, ומה שהם חתמו זה מחייב. מהגאונים והלאה, הוא אומר כל גאון וגאון לעצמו היה כותב את פסקיו האישיים, וכך הוא היה מורה. אבל כשאנחנו רואים בראשונים לדוגמה, שמתייחסים לדעת הגאונים בכבוד מאוד גדול. למה? אומר הראש, כי כל דבריהם דברי קבלה. מה הכוונה? הם היו כל כך קרובים למסורת, שמאוד מאוד קרוב לסמוך על שיקול דעתם ועל מה שהיה מקובל אצלם, איך לפרש את התלמוד. אבל מצד הסמכות, באמת, חתימת התלמוד, אומר הרמב״ם, היא המילה האחרונה מצד עם ישראל.
אבל גם בראשונים יש...
אז עוד פעם.
זה מציאות אחרת.
באמת, באמת, שיש על זה דיון מאוד גדול. מה באמת נותן באמת תוקף לראשונים יותר מהאחרונים? למה אנחנו, האמת היא שמצד הסמכות באמת אין לזה כל כך כללים. אפילו עד כדי כך הכסף משנה בהלכות ממרים שואל, למה המורה לא יכול לחלוק על תנא? אז הוא אומר, הכסף משנה אומר תשובה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד לא מובנת, הוא אומר שככה קיבלו עליי פלא פלאים. אבל באמת שזה יהיה מאוד קשה, התשובה הרבה יותר פשוטה אם מלא שהייתי מעיז לומר תשובה נוספת, הייתי אומר שהתנאים היו באמת כמו שאמרנו קרובים אל מסורת הקבלה. הם היו שונה המשניות, הם היו מחזיקים בוודאות את כל הברייתות והמשניות, ולכן הדברים אצלם היו הרבה יותר בהירים. המוראים כבר היו יותר רחוקים מהמסורת. זו אולי הסיבה שאנחנו מבינים שהמורה לא מעיז לחלוק על תנא, כי תנא מגיע בשם ברייתא, בשם, הוא לא אומר את הדברים בשם עצמו. המורה הוא כבר דן בדברי הברייתות, וזה כבר דעה של פרשנות מסוימת. אז נכון שההכרעות של הוויכוחים האלה הוכרעו בחתימת התלמוד, אבל המורה לא עיז לחלוק על תנא, כי תנא באמת זה לא היו דברים אישיים שלו, אלא דברים של ששנו במשנה.
אבל מה זה חתימת התלמוד?
רבינה ורבשי, התורה שבעל פה עברה, הרמב״ם אומר 40 סנהדראות, מבית דינו של משה רבינו ועד חתימת התלמוד. והיה הבית דין ה-40 מיציאת מצרים ועד לפני 1300 שנה שהתלמוד נחתם. אז אומר הרמב״ם, עד הבית דין הזה הדברים עברו מסנדרין לסנדרין. בכל דור ודור היה בית מדרש, דהיין מה שנקרא ראש הישיבה או נשיא הסנדרין, שהם היו דנים בכי פלא ממך דבר למשפט בכל השאלות המתחדשות, והבית דין שבו רוכזו כל חכמי ישראל לשולחן אחד, שהם היו ההיררכיה הכי עליונה, הם דנו והכריעו על פי דעת הרוב, וזה חייב את כל ישראל. אז אומר, סנדרין האחרונה שהייתה דיון כלל ישראלי, זה היה הבית דין של רבינה ורבשי. אחר כך כבר עם ישראל התפזר לעים הרחוקים, לגלויות מאוד 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 מפוזרות, וכבר לא היה לנו כוח מאחד, ולכן אז כל אחד יש לו אולי את החכם שבעירו, הוראת חכם שבעירו, את המרא דאתרא, אז הוא יכול לחייב רק את אנשי מקומו או מנהג אנשי המקום. אבל לתת הכרעה לכלל ישראל, זה היה הבית דין האחרון. וכל זה ביחד עם כל המסקנות של כל ה-39 בתי דינים שלפניהם, הכל סוכם ונחתך בתלמוד. זה בעצם התלמוד, זה סיכום של כל הדיונים שהיו לכל הסנהדראות, כל חכם במשך ההיסטוריה היה רושם את ראשי הפרקים, את הדיונים שהיה בבית המדרש, כי אפילו שהתורה שבעל פה לא ניתנה להיכתב, אבל את פסקי הדינים, את עיקרי הדברים, כל אחד, זה נקרא מגילת סתרים, כל אחד היה כותב את זה לעצמו, ואחר כך כל התכנים האלה עברו מדור לדור, ונחתמו על ידי חותמי התלמוד. הגמרא במסכת במציא אומרת, רבינה ורבשי סוף הוראה. סוף הוראה הכוונה היא, זהו ההוראה כאן נחתמה. משם ואילך זה כבר, אנחנו לכאורה, מעיקר הדין אנחנו, והרמב״ם, יש לנו בעצם סמכות שווה. מי שיגיד, אני רוצה להתפקח עם הרמב״ם, הוא יהיה אולי הוא יהיה טיפש, אבל הוא לא יהיה מפר חוק. למה? כי חוקית מותר לו. דהיינו, אם היה לו תיאורטית את הידע ואת החוכמה של הרמב״ם, ואת כל ההיקף הגדול שלו, אז יכול היה מצד הסמכות להתווכח איתו. אבל למעשה, זה לא רלוונטי. אבל אם לדוגמה בא חכם כמו הגאון וילנה, שרב גוברי מאוד מאוד, אז הוא לא חשש להתווכח עם קדמונים ראשונים, הוא חלק עם ראשונים ממש, ועד לא נשא פנים לאיש. ככה כותב רב חיים ולוז'ין, כותב בתשובת זכות המשולש, שאומר, קיבלתי מרבי ומורי, שאין עושים פנים לאיש בדברי תורה. ועם כל זה הוא כותב, ולכן הוא מעיז פעם להתיר, הוא מתיר שם הגונה בתשובה שלו נגד כל הראשונים. אבל מאידך גיסא, ברוח חיים הלבות הוא כותב, מה זה? הוא כותב בדרך רמז, הוא אומר, מה זה הווי מתאבק באפר רגליים? אז הוא אומר, הווי מתאבק, תאבק איתם עד הסוף עם כל החכמים, אבל באפר רגליים. קצת ענווה, תכיר את מקומך, ואדם שרוצה להיאבק צריך מתוך ענווה מאוד גדולה. כן.
רבי שלה, אז הסברת למה המוראים לא יכולים לחוק על תנאים, אבל למה הגאונים לא יכולים לחוק על המוראים, הסבוראים לא יכולים לחוק על
המוראים? לא, זה מפני, הם יכולים בסברה. אבל מפני שהיה את התוקף שהרמב״ם אומר של חתימת, שהיה סנהדרין של כל ישראל, היה שולחן מאחד של כל החכמים. הרמב״ם הרי סובר בהלכות סנהדרין שתיאורטית אם היום כל חכמי ישראל נאספים לשולחן אחד, יש להם יכולת להחזיר את הסנהדרין. כי הרמב״ם מבין שתוקף ההלכה זה התוקף של שכל ישראל באים לדיון משותף. זה בעצם, לסנהדרין בלשכת הגזית יש שני חלקי תוקף. תוקף אחד, ואמרו לך את דבר המשפט מן המקום ההוא, שזה דבר מיוחד של לשכת הגזית בירושלים, ואין הלכות זקן ממרה, רק אם הוא ימרה עליהם בלשכת הגזית, קדושת המקום גורמת, ויש לזה עוד תוקף, שכל החכמים נאספו לשולחן מאחד. ואת זה, את החלק השני אומר רמב״ם, אפשר להחזיר גם היום. ולכן כידוע אתם יודעים שפני 500 שנה רצו להחזיר, המערי ברב רצה להחזיר את הסמיכה בצפת, בארץ ישראל, מכוח הרמב״ם הזה. אבל היו חכמים שעיכבו, וזה למעשה לא יצא בסוף לפועל. אם היו מחזירים את הסמיכה, אפשר היה לדון עכשיו את כל הדיני, מכוח סנהדרין.
למה לא רצו?
כי היו כאלו שהתנגדו. המהר"ל אבן חביב התנגד. מה היה הסברות שלו, אני כבר לא זוכר בדיוק למה הוא סירב. היה לו איזה קפדה אולי שלא צרפו את חכמי ירושלים, והוא הבין שחכמי ירושלים הם העיקר בעניין, היה שם איזשהו דיון, אבל למעשה זה היה הסיבה האמיתית, למה זה לא יצא לפועל, כי נגיד לכם, אני אגיד לכם בדרך כלל, אמרתי לכם פעם שהגאון הביא לכותב בהקדמת, הבנים שלו כותבים, הבנים שלו כותבים בהקדמת השולחן ערוך, הקדמת ביאור הגר"א, הם כותבים שהיה לו תוכנית כל החיים לכתוב, להכריע את כל השאלות, את כל המחלוקות בהלכה. תראו לכם איזה גדלות הייתה, לומר, לא להשאיר שום ספק. הוא אמר, אני יכול להביא, לכתוב שולחן ערוך מאחד, שלא יהיה שום שאלה שלא תוכרע בראיות מוכחות ועצומות שאף אחד לא יוכל להתווכח איתם. שאלו אותו הבנים לפני פטירתו, למה לא נתנו לי רשות מן השמיים. כלומר, החלק מגזרת הגלות זה בעצם הפירוט שבדברי תורה. זה שיש לעם ישראל, כי יפלא ממך דבר למשפט וקמת ועלית, שיש כוח מאחד, זה הערת פנים מאוד גדולה, עוד לא זכינו להגיע אליה. ולכן, למה מערי ברב לא זכה? כי עוד לא, העת לא הגיע. זה לא פשוט, זה...
חלק עצור, חלק לא עצור?
כן. מה רצית לו, מישהו רוצה להוסיף עוד משהו? זה יתברר לך, בסדר? כן?
כן, בשאלה. בעצם, גם
הרב אומר
שהוא תמות את התאמות, האם... כתוצאה מחסרון הגיעה בכספים וגם והמון שוגיות בשם שרואים גרסאות שונות בתוך התלמוד, זה לא מערבת פה ברמת מסוימת עד שיבואו אורחים שיסדרו את כל כתבי היד לפי דעת רוב הפוסקים, לפי כל הדורות.
כן, אז בוא אני אסביר לך, תראה. קודם כל, עד שאתה מדבר על שינויי נוסחאות, שגם הם קיימים, יש לנו ספר דקדוקי סופרים שכותב את כל שינויי הנוסחאות שקיימים, אבל גם אם נניח, קודם כל תתפעל קודם כל, דל מאחי שינויי נוסחאות, בוא תתפעל איך תורה שבעל פה עברה אלינו כל כך הרבה שנים, בלי שחסר לנו מידע. הדבר הזה הוא אחד מפילי עולם. העולם מונה שבעה פילי עולם. אנחנו צריכים למנות את הפלאים האמיתיים. איך תורה שבעל פה עברה בעתקות של כתבי ידות, איך אתה מדבר על שינויי נוסחאות, התלמוד היה צריך להגיע אלינו ממש לגמרי לגמרי משובש. איך עם ישראל באופן ניסי, בהבטחה האלוקית שלא תשכח מפי זרעו, לא חסר לנו שום נתון ממש בכל חלקי תורה שבעל פה. זה ממש פלא פלאים. מישהו יודע מה זה נקרא להעביר כתב יד, מה זה העתקה של אנשים, ואיפה, ומה זה החומר האדיר הזה שהיה צריך לעבור מדור לדור ומאיש לאיש, ואיך עסקו, זה פלא פלאים הדבר הזה. עכשיו, גם נניח כדבריך שבמקומות מסוימים, נניח שהשינוי נוסחה יכול להיות להשלכה הלכתית. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו הרי זה לא הספק היחיד שיש בידינו. אז נניח, תתייחס לזה כמו דבר מסופק. אז יהיו ראשונים שיבינו כך, ויהיו ראשונים שיבינו כך, ונתייחס לזה כמו כל ספקות בהלכה. שגם לזה יש לנו כללים איך מתנהלים בשעה שאין לנו סנהדרין. כלומר, מסכת עבודה זרה אומרת, כל מקום שיש ספק בידך, או עליך אחר המנהג, או ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לקולא, כל כללי הפסיקה שמתנהלים איתם בדיעבד עד שהסנהדרין תשוב. איך הגענו לדיונים האלה? איך הגענו לעניין תורה שורה שבעל פה? מישהו זוכר?
אפשר עוד שאלה?
מה זה? כן.
והתלמוד הירושלמי.
כן.
הוא באותו זמן נחתם?
לא. אז הרמב״ם אומר שהוא נחתם בארץ ישראל 100 שנים לפני חתימת התלמוד בבלי. וזו הסיבה שבאמת אנחנו רואים בתלמוד בבלי, אנחנו רואים הלכה כבטראי. אנחנו רואים את זה באמת כסמכות יותר מאוחרת. אבל בדברים שהתלמוד הבבלי לא סותר אותו ואין ויכוח בינו, אז בהחלט זו סמכות הלכתית לכל דבר. הרמב״ם רואה את התלמוד בבלי כסמכות שכל מילה שכתובה שם היא ודאי סמכות ממש לכל דבר.
דיברנו, שאלתי את הרב על שמירת הלשון, הרב אמר שזה לא מקור חזלי.
מזה, אמרנו שצריכים היררכיה. נכון, מאוד חשוב הדיון הזה. מאוד חשוב, כל דבר לשים במקומו. אם אנחנו מתבלבלים, לא יכול להיות שאנשים לוקחים ספר שהתחבר לפני 200 שנה, נותנים לו סמכות של תנ"ך. לצערנו הרב זה קורה אצלנו. הם החליטו לקדש איזשהו ספר חכם גדול, שיהיה חכם, קדוש, ומתייחסים לזה שכל מילה רבותיי, הספר הזה מהו? כתב אותו אדם חכם בישראל. חכם בישראל, הסמכות שלו. אני אבוא ואני אגיד, שבו, מבחינתי, הפני יהושע, זה, והגמרה שווים. אני יהושע, לא היה אדם קטן בעיניי. מי יכול לדבר על אנשים גדולים כאלו ענקים? אבל הוא אמר, אני עצמי לא התיימרתי להיות עוד מאשר פרשן. אני חשבתי שמישהו לא יבקר אותי? אם אתם תראו שהסברה שלי לא תואמת את התלמוד, או יהיה לכם קושייה עצומה נגדי, אמרתי לכם שתקבלו את דעתי על כל פנים. תגידו לא, תתווכחו איתי. ככה דרכה של תורה. אז למה, איך אפשר שאנחנו לוקחים, מחליטים לקחת איזשהו ספר מאוחר, ואנשים משום מה החליטו לקדש אותו ולהגיד, זו מילה האחרונה, בין אם זה בהלכה ובין אם זה בדברי אגדה. אין לנו, אלא אם כן, הארי שבא ואומר, הארי שבא ואומר, אני אומר לכם את העץ חיים, אני לא אומר את זה בכלל מסברה דילי. כל מה שאני אומר זה מפי אליהו. אז אם נבדוק אותו בכל כללי הבדיקה, ונראה שהאיש הזה גם אמין, גם דבריו אמין, גם דבריו אמינים, ותואמים לכל דברי תורה, אז אנחנו נותנים בו אמון. אבל קודם כל שיגיד, קודם כל אם אתם רוצים לכם בדיקה, אם החכם בא ואומר, ורק בדברי האגדה כמובן, לא בדברי, בדברי ההלכה, לא בשמיימי, אין לאף אחד סמכות חוץ מחתימת התלמוד, זהו. אף אחד, גם יבוא הרמב״ם ויגיד, מה שכתבתי ביד החזקה קיבלתי מפי אליהו, לא מעלה ולא מוריד. כי לא בשמיים, אין לנו כללים שמיימיים בהלכה. אבל בסתרי תורה, בדברי האגדה...
לא? מה? זה לא מוריד?
בסדר, מוריד. מה בית האמינות שלו?
לא בשמיים, התוספות שם, הוא כותב שיש שם, שיש דברים שכן. זה הרמב״ם, אני לא זוכר.
זה לא ראשי, אולי גילוי מידה.
יכול להיות.
תסתכל לפני ותביא לדבר.
זה לא, כי אם נביא אומר דברת, כאילו, זה לא, אין לזה תוקף בכלל.
ברור. כמו שאתה אמרת יפה, לא רק שהוא מאבד את האמינות שלו כנביא. כנביא אמת, לא יכול לומר דבר בדבר שאין לו סמכות. עכשיו, אבל אם זה בסתרי תורה, או בדברי האגדה שזה היינו הך, בא חכם מישראל ואומר, אני קיבלתי הבנה במעשה מרכבה ומעשה בראשית, הבנה שמיימית שקיבלתי מפי אליהו ומפי יעקב אבינו, קיבלתי את זה בדרך רוח הקודש, גילוי רוח הקודש, אז אני אומר ככללים, א', שיומר שהוא קיבל את זה ברוח הקודש, אם הוא עצמו לא אומר, זה מה לתלות בו דברים שהוא לא אמר, שיכתוב בהקדמה, קיבלתי את זה מפי אליהו. בסדר, החכם הזה אמר, אחר כך, שיהיה אמין ומוחזק לאותה דרגה שהוא מתיימר להגיע אליה, שבני דורו הכירו אותו, ובאמת חושבים שהוא מוסמך לאותה דרגה המדוברת. דבר שלישי, שיאמר דברים אמינים. אם הדברים שהוא אומר סותרים דברי תורה, ולא תואמים לדברי תורה, אז הוא איבד את האמינות שלו מיד.
מה שאנחנו יודעים על הרמח"ל שהיה לו מגיד,
כן.
אנחנו יודעים מה בדיוק המגיד אמר לו? הוא אומר, כאילו נגיד אני קורא עכשיו את דרך השם, הוא קיבל את זה מהמגיד?
זה הוא לא אמר לך.
זה אני לא, מה?
לא אמר לך. אתה יודע שיש לך חומר שהוא הביא לך בשם נשמות האבות. ראית פעם ספר 70 תיקונים שלו? זה ספר שכולו ספר גילויים. חיים ולוז'ין אומר, כותב מכתב בשם הגר"א, שגם אדיר במרום זה ספר שכולו גילויים. הוא לא עצמו לא אומר, אתה רוצה תגיד ש... מה? גילויים זה אומר, כמו שתראה באיגרות, הוא מתאר שהוא מייחד ייחודים, נופל על פניו ומקבל ברוח הקודש, סתרי תורה, ממש מקבל זוהר, זוהר זה לא יאומן, מקבל דברים ממש, דברי תורה ברמה אדירה, זה אי אפשר להבין את גודל העומק של הדברים, שהוא מקבל שם ממש כמו שפע, מקבל, רב חיים פרימנדר כותב שהוא ראה את כל, הוא עבר, היה מומחה לכתבי ידות, הוא עבר, העדיר את כל כתבי היד של הרמח"ל, זאת אומרת כל כתבי היד כמעט ברובם כולם עם טיוטה, עם מחיקות, 70 תיקונים, אין שם אפילו תיקון אחד. זה הכל כתיבה רצה ממש, יושב וכותב ככה ממש מפי אליהו, מפי את הכל. זה עכשיו, שימו לב, הרמח"ל צריך לעבור שלוש בדיקות. בדיקה ראשונה, קודם כל שיגיד, אומר, אמר אברהם חסידה, הוא כותב. אמר אליהו נביאה, כותב. עכשיו, דבר שני, שהאיש הזה מוחזק, מי שמכיר את הרמח"ל, היה תלמידו של רבי ישעיהו בסן, של רבי בנימין הכהן, גדול מקובלי איטליה, וכל חכמי דורו, גם אלו שחלקו עליו, הם בסך הכל ביקשו ממנו כי הם חשבו שהתופעה שלו היא תופעה חריגה שמזכירה להם את השבתאות, וזה יחשיד אותם, והם עצמם ייתנו איתו, שאם הוא מפסיק ומוסר להם, מפסיק לכתוב ספרים בסגנון כזה, אז הם מניחים את ידם, ואחרי שהוא הסכים למסור בהמלצת רבו, למסור להם את כל הארגז עם הכתבים, והוא קיבל עליו לא ללמד, לא לכתוב יותר חיבורים בלשון בקבלה, אז מינו אותו להיות רב באמסטרדם. כלומר, לא היה כאן פיקפוק על עצם האיש, אלא היה כאן תופעה שהבית דין בוונציה רצה להפסיק אותה. ואין צריך לומר שהגאון הביא למבקר הגדול, שמח עליו את שתי ידיו ואמר שהוא האיש שהשיג את כל נמשל דברי הארי. אז אם יש לנו כאן, מצד אמינות האיש, מצד חכמי דורו, אפשר להגיד, האיש הזה ראוי גם, כולם החזיקו אותו למורה מעם, למוחזק לנבואה, כוונה מוחזק לרוח הקודש, ויש לנו גם שתי בדיקות האיש הזה עבר. הבדיקה השלישית, זה צריכים ללמוד את דבריו כדי להתרשם. לא רק שאין לו סתירה לדברי תורה, אלא הוא מתאם את דברי תורה באופן מדהים. רק הנוסחה שלו פותחת את כל מדרשי חז"ל. אדם שלומד את כתבי רמח"ל, יש לו כלים שאין מאמר חז"ל אחד כמעט שסתום בפניו. הכל, אדם רואה בחוש, רק לפי הכללים האלה, דברי חז"ל יכולים להיפתח. כלומר שיש פה ממש, זה כמו ניצוץ אור שמאיר את הכל, זה לא דבר שאתה צריך להלביש אותו בכוח, זה אור גדול, כאילו אתה רואה מיד שזה מאיר את כל דברי התורה שהיו בידינו מאז. אז אלו שלוש הבדיקות. לגבי חכמים אחרים, אז א', אני לא שמעתי שמישהו מתיימר לומר דבר כזה, ומי שיתיימר, אז נבדוק אותו בבדיקות. אם יעמוד, יעמוד, אם לא יעמוד, לא יעמוד.
בית יוסף המגיד שם.
בית יוסף המגיד, זה היה מגיד פרטי. א', זה לא, המגיד זה דרגה מאוד נמוכה ברוח הקודש, זה לא דרגת האבות. תראה בשערי קדושה כמה דרגות יש ברוח הקודש, ולכן הגאון לוילנה את המגידים לא רצה לקבל, הוא גירש אותם, אבל שהגיע אליו יעקב אבינו ורשב"י, הוא לא גירש אותם. אז יש לי בבית כתב יד של הגאון לוילנה, שהתלמיד כותב, הדבר הזה אמר לי רבי בשם יעקב אבינו. אתם מבינים איזה אנשים. אם היה לי את הכתב יד הייתי עשיר, לא הייתי יושב איתכם פה. אבל יש לי רק צילום, אל תדאגו. כותב אותם הארי בשער רוח הקודש, כותב את הבחינות האלה, אבל אני מאוד שמחתי שאני כיוונתי לזה משכל הישר. בדיקה, זה כמו, אתה מתייחס כמו נבואה. אם היינו בדור של נבואה, איך היינו מתייחסים? אומרת הגמרא, מוחזק לנבואה, ושימיר יאמר כה אמר השם. וכמובן, הבדיקה השלישית, אין צריך לומר שהוא לא סותר את דברי תורת משה. אז זה שלוש בדיקות שקיימות בהלכות יסודי התורה. אני פשוט אני העתקתי את זה לרוח הקודש, אחרי זה ראיתי, ברוך שכיוונתי לדברי הארי שהוא עצמו כותב כך בשער רוח הקודש, שככה בודקים אדם אם הוא אמין בחלק התורה של דברי האגדה. ולכן רבותיי צריכים להיות ביקורתיים, לא לקבל כל ספר שכתוב, לבדוק ולראות, והבדיקה הכי ראשונית שקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד מאיתנו לבדוק, אם אתם מוצאים פספוס אחד בתורת משה. אמרתי לכם ממני כבר פעם את הבדיקה הזאת. לא צריך יותר מזה. ילד קטן שרואה שאם אדם שהבין ברעיונות פנימיים תורניים דבר שסותר את היסודות הקדומים שלנו, הוא פטור יותר מלבדוק. זהו, מבחינתי, זהו. יצאתי ידי חובה. אני מושך את ידיי מהספר הזה, כי לא יכול להיות שספר יאמר דבר שסותר את יסודות התורה. זה כמו אליהו הנביא שיבוא ויגיד מותר מהיום להקריב בבמות, מיד הוא היה נפסל מלהיות נביא אמת, והיה הופך להיות לא רלוונטי. ומה אתם אומרים? רק באיסור קראת, מה היה קורה אם הוא היה אומר אליהו הנביא? אני אומר לכם, ממחר זמן תפילה הוא לא רלוונטי. מה היה דינו של אליהו הנביא?
לא בשמיים.
אמרנו, הוא היה הופך להיות לא רלוונטי. הוא לא היה אומר לכם, לא, אתם לא מבינים. זה הכל לפי הפשט, אבל לפי הסוד, מה אתם לא מבינים, מה זה זמן תפילה? זה לגמרי כללים אחרים יש בשמיים. זה היה עוזר לו? סנהדרין היו מקבלים כאלו תירוצים? הוא לא, אדוני, פתח את המשנה במסכת ברכות, מילה אחרונה של תורת משה. אין לך זכות לגעת שם, זו הוכחה ברורה שאתה, שהסית רעך התערבה בדבריך, ואתה בכלל לא, אתה בכלל לא מקור אמין. ככה הולך יהודי ליוש, ביושר. מי שרוצה לעבור פה את העולם הזה ביושר, שילך עם כללי התורה.
זה כללי
לגבי נביא, אבל אותם כללים קל וחומר שעל בעל רוח הקודש.
זה אומר הארי על בעל רוח הקודש?
כן, כן. ושיאמר, בשם מי הוא אומר את זה? אתה פרשן או אתה אומר את זה בשם יעקב אבינו? תגיד קודם. אם זה סברה דילך, נקבל את זה כבעל סברה, מותר לי גם לדון בזה. אבל למה אתה רוצה שאני אקבל את זה כמילה אחרונה, כדברים שמימיים שאין עליהם יראו?
אגרה מביא בשם האבות?
לא. חוץ ממקום אחד או שניים שתלמיד אומר, אין, הוא אף פעם הוא לא כתב, הוא לא אמר. הוא לא אמר. ב-70 תיקונים, והיה לו זוהר, באותו סגנון ש-70 תיקונים היה לו זוהר, על 5 חומשי תורה, על תהילים, קהלת, ו...
יש לנו את זה?
הכל נשאר בתוך הארגז.
נשרף?
לא נשרף. גנזו אותו בוונציה. האם אתה רוצה?
חפשים אותו?
היו כאלו שנסו לחפש, אבל דבר אחד אני יכול להגיד, שיש במכתב כתוב, במכתב שחיים וולוז'ין כותב לאחיין שלו, אברהם סיפחה מהמציסלב, היה גדול מקובלי הדור אז בליטה, אז הוא כותב לו, שואל אותו שאלה שם על החכם הגדול הרמח"ל, מה דעתו ודעת הגר"א עליו, אז הוא כותב שם דברים מאוד מאוד, אומר, ואל תצטער על הקטרוג שהיה נגדו, כי אנחנו לא יודעים, כנראה שהדור לא היה עדיין ראוי לכתבים האלה, ולכן משמיים גלגלו שבאמת שהם יגנזו. אבל הדבר הפילי, שחלק, שרק סך הכל לפני 40 שנה, 45 שנה, מצאו את ה-70 תיקונים באופן פילי, פתאום מצאו באחת הספריות, איך זה שרד, או שתלמיד הספיק להעתיק את זה, או כל אופן, רואים שעם ישראל, ואתם יודעים מה שכתוב שם, ה-70 תיקונים האלה, ה-70 תיקונים האלה זה בעצם, אני אומר רק להתבונן על גודל הפלא שעם ישראל זכה להם, כמה צריכים לייקר את הספר הזה. רמח"ל שם כותב שאליהו הנביא אומר לו, ה-70 תיקונים האלה ניתנים לתקן את שני משיחים, לסיים את הגאולה. רשב"י מקבל את ה-70 תיקונים על בראשית ברא אלוקים, ואתה מקבל את ה-70 תיקונים. שם הוא כותב, שם תראו איזה דברי אלוקים חיים. הרמח"ל היה בערך בתף קוף לאלף השישי, הוא כותב, ואשתה, תשובו איש אל אחוזתו. כתוב שם ממש הוראות ברורות. שעם ישראל הגיע הזמן לחזור לארץ ישראל ולהתחיל את הגאולה בפועל. ממש הם שדים דברי נבואה, חיים, דברים מבילים שלא יאומן הדבר הזה.
איך זה, למה זה ככה שכאילו יש צדיקים שהם בעצם מקדימים את הדור שלהם?
אז תראה באגרות רמח"ל, הוא כותב שלא הגעתי לחצי מידתו של הארי, אבל אומר, אבל יש דברים שגם הארי אומר וגם רבי שמעון בר יוחאי לא זכו לזה בגלל מעלתם העצמית בלבד. הם זכו לגילויים האלה מפני אותו פרק זמן שהדור עמד בו, אז הם זכו להיות השליחים. אז הפרק הזה שאנחנו נמצאים בפרקים משמעותיים כאלה, אז הוא קיבל את השליחות האחרונה.
אני חושב, אבל זה חלק מהדברים שלו לא התאימו לדור שלו, לא?
הם היו אולי, הם אמורים, גם רשב"י קיבל ל-2000 משיח. הוא קיבל את הדברים ממש בקו התפר של 2000 משיח, והוא מקבל עכשיו, הוא קיבל את זה לקראת ממש העקבות האחרונים. כל דבר, הוא לא קיבל את זה רק לדור, הוא קיבל את זה גם להערה עד אחרית הימים.
אז אם רב לא כותב ממי הוא קיבל את זה, זה פשוט מסברה, מסברה, פרשנות ציונית.
פשטות זה פרשנות אישית, אלא אם כן יש לך... עכשיו פה זה ספר אנושי, כתוב עם הרבה טיוטה והרבה מחיקות, אבל בהחלט זה ספר שבנוי על אותם כל הידיעות הכוללות את
הכל. איך אני יכול?
רוב הדברים אפשר למצוא להם מקורות נאמנים ברורים. באותם מקומות שאני יכול להצביע להם איפה הם הדברים שלדוגמה בקריאת שמע בסוד הייחוד, שם תראה שיש הבחנה יחיד בהנהגה שזו הבחנה שהרמח"ל בנמשל שלו גילה. יש דברים מאוד מאוד בודדים שאתה יכול להגיד, אם היינו עוברים כסדר היינו רואים איפה יש חידוש אפשר לייחס אותו לקומה החדשה שהרמח"ל גילה. כן.
גם הרב אומר על בית הראש של הרמח"ל, שבאותו זמן הם לא קיבלו אותו, זאת אומרת, כמו שהוא היה עם כל המסביב, וגם ראינו אצל הרמב"ם התייחסו בצורה מסוימת, וגם אצל הבעל שם טוב, זאת אומרת, היו מקרים שרק לאחר התקופה עמדו על גודלו
של... עוד פעם, אתה חייב תמיד לפתוח את ה... אל תקבל דברים שאומרים לך 200 שנים מאוחר. אתה צריך לפתוח את התקופה בעצמה ולראות מה אירע שם. אם אתה תראה שיהיו אנשים ש... שהחכמים המפורסמים המובהקים דנו את האיש הזה כאדם לא אמין, אז אתה פטור. אבל אם אתה רואה, תראה איזה דבר פלא שהקדוש ברוך הוא עשה, אלך בדרך כלל רוצים היום חוקרי היסטוריה לראות מה קרה לפני 200 שנה, זה אחד הדברים הכי קשים שיש. כמה מסמכים נשארו, כמה עדויות, הכל רק רעיונות ותיאוריות, ואגרות רמח"ל נשארו, כל המסמכים כולם נשארו סביב הפיקוח של הרמח"ל עם בני דורו. כדי שאתה תכיר, תפתח ותראה, תקרא ותראה מה הנושא, מה המדובר, מי העומדים לימינו, מי המתנגדים אליו, ותראה, המתנגדים אליו היו אנשים שבכלל לא הכירו אותו. היה רב מוישה חגיז בכלל גר בארץ ישראל, בכלל לא הכיר אותו, ורק הוא ראה את התופעה, אז הוא מיד יצא, ומי שהכיר אותו, חכמי איטליה, שהכירו אותו, כולם עמדו לימינו. רבי בנימין הכהן היה חמיב של רבו, הוא היה זקן, היה כבר אדם בן 80-90, והוא היה בא אליו להתייעץ עם הרמח"ל שהיה בן 20. אז זה היה אנשים, בני דורו, כדאי לקרוא את כל מה שאני אומר באגרות, הכל שם פשוט הוא להכיר את הדברים מקרוב. אני אומר, ועם כל זה, עדיין, אחרי שהגאון הבין, אני אומר, המבקר הגדול בא, ולא הוא, ולא עדות אחת ולא שתיים, שאומרים שהוא ממש קיבל את כל דבריו, אז אפשר להיות רגוע שהאיש הזה אמין על ידי בני דורו. הגאון הבין היה בן דורו, היה גדול מהגרא ב-13 שנה, אבל הוא מת בקיצור ימים, אז בערך הם חיו באותו הדור, אפילו שהגרא קיבל את כתבים שלו על ידי, איך הכתבים שלו הגיעו באופן פלאי, היה תלמיד לרמח"ל, רבי יקותיאל גורדון, היה וילנאי שנסע ללמוד רפואה בפדובה, למד בישיבה של הרמח"ל והביא לגאון וילנה את כל הכתבים שלו. ככה הדברים התגלגלו. אם כבר דיברנו על רוח הקודש, אז אני אספר לכם עוד דבר מדהים. יש ספר זוהר חדש על רות, שנקרא מדרש הנעלם על רות. זוהר חדש על רות. זה לא ספר גדול, אבל יש על זה ביור הגרא, מכתב שנקרא אדרת קודש. כתב יד של הגרא שהוא כותב הערות על הספר. באחד המקומות שם כתוב כך, מצווה לפרסם, באחד המקומות שם כתוב שמחלוקת רבי חומי ורב נחמן בר יצחק, איך לפרש את הפסוק ולנעמי מודה לאישה ושמו בועז, ורבי חומי אומר פירוש אחד, רב נחמן בר יצחק אומר לו אחרי זה פירוש שני, ואחרי זה הוא מסיים מדרש. הוא אומר, ודבר, ופירוש זה, ובסוף הוא אומר, הפירוש נעלם, ופירוש זה לא יתגלה, הוא אומר, זה משהו סתום, ודבר זה לא יתגלה, עד שיבוא המשיח שיחיה את המתים. ככה הוא כותב שם, בערך בסגנון, הוא אומר את זה בערך כך. הוא כותב בגרה למטה, ונתגלה לי. אז מה אתם מבינים מזה? שכבר עלינו על התחנה האחרונה, כבר לא עכשיו, כבר לפני 200 שנה, אנחנו כבר נוסעים על הרכבת עמוק מאוד. המהלך התחיל, הקץ האחרון התחיל. גילוי סתרי תורה של הדור האחרון, של שני החכמים הגדולים האלה, זה כבר התחיל. אבל דבר כזה, ובהקדמה, יש הקדמה שם, שרב שמחה מצ'יסלב כותב הקדמה לספר, הוא אומר, ותראה דבר נפלא ונורא בפסוק, הוא שולח לשם שכל אדם יראה, יפתח רק לראות את הפלא הגדול הזה.
אתה יודע מה
גילוי? כן, הוא מפרש, אבל מי יפענח את זה? תנסה לפענח. עשיתי, לא הצלח. בלי אין ונזכור, אני אביא לכם, אני אראה לכם את זה ש...
שמדבר לכם על הרמח"ל ועל הגר"א?
לא, לא, שם...
הגר"א. לא, אבל שני הדמויות של הדור האחרון שהרב הזכיר עכשיו.
כן. הם שני החכמים המוסמכים שהם פרשו את דברי הארי, שניהם מדברים בסגנון משותף לחלוטין, אין ביניהם שום ממש, שניהם מדברים בזהות מוחלטת.
לא מצאו שום...
אין שום הבדל. חוץ ממה שהגר"א גם למד את כתבי רמח"ל, אבל הוא כותב שם בשני המכתבים, גם רמנל משקלוב במכתב, וגם רבי יצחק אייזיק כהנא כותב, תלמיד, לא, אברהם צמחה מצ'יסלב כותב בשם רב חיים ולוז'ין, ורבי יצחק אייזיק כהנא בשם רבי נחמן משקלוב. כותבים שניהם מכתב ששניהם מעידים ששמעו מהם ששמעו מפי הגר"א, שהרמח"ל זכה להשיג את נמשל דברי הארי, ושניהם אומרים, והגאון מיהו, וברוך השם גם אני זכיתי. ככה הוא כותב. אז ככה שתי עדויות מעידות, אבל אני אומר, זה דברים שלא צריכים להיות מספרי סיפורים בשביל זה. מי שמכיר את כתביהם, רואה שזה דברי אלוקים חיים שמאירים את כל התורה כולה. זה דברים שלכן אנחנו כל כך דבקים בכתבים האלו, כי באמת מילה פה היא מילה מוסמכת, היא סגורה, היא מכוסה ומגובה בכל המישורים של התורה, גם באנשים שדבקו בנגלות ולא זזו כמלוא נימה מתורת משה, וגם שהדברים שלהם באמת כל כך עמוקים ואמינים בספרי תורה גם. כן.
איך בדיוק הגענו שאי אפשר לתת שלימות מוחלטת רק דברים נכסיים להלכות נבואה להלכות ישראל התורה ברוך הקודש וליחס בין הגר"א לרמח"ל ומהלך של השיעור
כזה. איך זה הגיע לשיעור? עוד קודם הזכירו לי
וכבר משתף לשכוח. הוא אומר שהעולם הבא עובר.
כיוון שאמרנו, דיברנו, הביאו כאן פירוש שאין לו מקור חזלי, אז אמרנו שאנחנו רוצים תמיד לתת היררכיה. יכול להיות שחכם אמר את זה מסברה שלו, אבל תוקף נותנים רק לדבר שנחתם על ידי חזל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.